לילה טוב ושלום רב באולפן שמעון קליין. בדיון מיוחד שהתקיים היום במשרד ראש הממשלה תקפו השרים איתמר בן גביר ויריב לוין את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בעקבות האפליה הקורית בביצוע מעצרים כלפי מפגינים. במהלך הדיון המיוחד עלתה סוגיית המעצרים כאשר השרים לוין ובן גביר תקפו את היועצת המשפטית על גלגול האחריות לידי המשטרה ואמרו תפסיקו להפיל אחריות על המשטרה, אתם קובעים, בהתנתקות זו הייתה מדיניות שלכם והנחיה שלכם. שר בן גביר הוסיף ואמר היועצת יודעת מצוין שמדובר כאן על פעילות לא חוקית. השר לוין שב ותקף, אין דין ואין דיין, איש הישר בעיניו יעשה. ידיעה שמסר פרשננו הפוליטי איתי גדסי. משפט נתניהו בתיק 4,000 שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים מדנים בתיקיו הפליליים של ראש הממשלה פרסמו הערב את תמצית השיחה שקיימו עם התביעה על סעיף השוחד בתיק. בהודעה שפורסמה נכתב כי על רקע קשיים בביסוס עבירת השוחד בכתב האישום הוצע כי המדינה תשקול לחזור בה מעבירת השוחד. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משפט ישראל רובין. לאחר שהשבוע נחשף בכלי תקשורת בקפריסין כי פיגוע איראני כנגד יעדים ישראלים במדינה סוכל במסגרת מבצע משותף של שירות המודיעין בקפריסין בשיתוף המוסד, הערב הותר לפרסום כי המוסד וארגוני מודיעין נוספים עקבו מקרוב אחר פעילותו של המתנקש ומפעיליו באיראן שהופעל ככל הנראה על ידי ארגון הטרור משמרות המהפכה. בנוסף המוסד הגיע לביתו של המתנקש בתוך איראן וחקר אותו, כך מסר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. ברוך דיין האמת בירושלים הלכה לעולמה הרבנית הצדקנית מלכה גרוס עליה שלום, אמו של ייבדל לחיים ארוכים הרן הגיא ודגאון רבי מרדכי גרוס שליטה. המנוחה נולדה לפני 97 שנים בהונגריה ועלתה לארץ הקודש לאחר שנות הזעם. עסקה עשרות שנים במעשי חסד, לצד זאת נהגה במשך כ-70 שנה להתפלל בכותל המערבי וקבר רחל מדי יום ביומו. הלווייתה תצא הלילה ב-10 מביתה ברחוב שבטי ישראל 50 בירושלים להר המנוחות. ולסיום, בשעה זו משתתפים בבנייני האומה בירושלים אלפי בני ישיבות ואברכים במעמד הסיום המרכזי של לימוד הרמב״ם בפרק היומי והתחלת המחזור החדש. האירוע מועבר בשידור חי בקול חי מיוזיק ב-102.5 FM. במרכזו נערך המבחן הפומבי לאלפי הלומדים במסגרת המפעל לעידוד השינון ברמב״ם שיננה. באירוע משתתפים גדולי התורה וראשי הישיבות בהשתתפות גדולי בעלי המנגנים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר קול חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
מחר מזג אוויר נוח עם טמפרטורות רגילות לעונה ובשבת קודש תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ.
תחזית מזג האוויר בחסות די להקיצות. סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור.
עד כאן, חדשות קול חי.
למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברוך הבא למאזינים. אנחנו נפגשים שוב בתוכניתנו קבועה הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן לשידור חי המאזינים 03 0-3-5-0-9-0-5-0-9-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 את הפקסים כמו כן שאלות באמצעות האתר רצוי לשלוח בשעה הראשונה כדי שנתייחס אליהם בזרד השם בלונדר מיד בתחילת השעה השנייה. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים בפתיח הלכתי, לא לפני שנודה לו הסכים על המלאכה, הטכנאי אוריה וולמן, המפיק שלמה פולק, תודתנו נתונה למראש אותי מזכורתם שלמה מעם השם. במסגרת הפתיח הלכתי אנחנו אוחזים בשולחן ארוך בסימן שין חט סעיף למד. הדברים שיוצאים מתוך דברי השולחן ארוך בסימן שין חט סעיף למד, שזה בעצם בא להגדיר לנו מתי מאכל אדם נחשב מוקצה ומתי מאכל אדם לא נחשב מוקצה, היסודות שיוצאים שם הם כדלהלן. מאכל שראוי לאכילת אדם אפילו בשעת הדחק הוא לא נחשב מוקצה גם אם אין דרך לאוכלו, כיוון שהוא ראוי לאכילה באופן שהוא לא חריג ומשונה, חל עליו שם אוכל ומותר לטלטל אותו אפילו שלא לצורך כלל. בניגוד למאכל בהמה שלמדנו שבוע שעבר שאם זה ראוי רק בשעת הדחק ואין דרך לאכיל אותו לבעל חיים הוא מוקצה, כפי שהביאור לך שם כותב, אלא במאכל אדם זה לא ככה. אם הוא ראוי לאכילה אפילו לדעתך ואין דרך לאוכלו, אף על פי כן, כיוון שזה לא חריג ומשונה לאכול אותו, זה לא נחשב מוקצה ומותר לטלטל אותו אפילו שלא לצורך כלל. אבל אם אין דרך לאוכלו אפילו למיעוט בני אדם, קודם אמרנו שאין דרך לאוכלו באופן כללי לרוב בני אדם, אבל מיעוט בני אדם אוכלים את זה. אבל אם אין דרך לאוכלו אפילו למיעוט בני אדם מחמת גריעותו, ומי שאוכל אותו נחשב חריג ומשונה, זה נחשב מוקצה, כי זה כבר נחשב לא ראוי לאכילה. כמו למשל תפוח אדמה חי, אפשר לאכול אותו בלי להגיע לבית חולים, אבל זה לא מכין עליו שם אוכל. למה? כי אפילו מיעוט בני אדם לא אוכלים אותו מחמת גריעותו. וזה הכלל שיסד לנו מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שאם יש מיעוט בני אדם במקום הזה שאוכלים, זה מראה שהמאכל הזה יש לו שם של אוכל. ואם אפילו מיעוט בני אדם לא אוכלים מחמת גריעותו, זה נחשב שאין לו שם של אוכל. אם מה שבני אדם במקום הזה לא אוכלים כי לא אוהבים את המאכל הזה, מאכל חריף מאוד, חמוץ מאוד, ודאי שזה לא מוקצה, כי לכל העולם זה נאכל לכתחילה, ומי שאוכל את זה לא משונה. אבל אם מה שנמנעים לאכול אותו זה מחמת גריעותו, כמו תפוח אדם החי, קישואים חיים, זה נחשב מוקצה. ולכן, גרעינים של תפוזים ושל ענבים נחשבים מוקצה. מדוע? כי אפילו מיעוט בני אדם לא אוכלים אותם. אדם שנראה אותו שלוקח גרעינים של תפוזים וענבים ואוכל, זה נחשב חריג, זה נחשב משונה, ולכן זה נחשב מוקצה. יש כאלה שבולעים אותם עם הפרי, זה נבלע עם הפרי, זה לא נאכל עם הפרי. זה לא כמו מה שהוזכר בגמרא בתמר דארמייתא, שזה נאכל ביחד עם הפרי. אז לכן גרעינים של תפוזים וענבים זה מוקצה. אותו דבר גרעינים של תפוחים ושל אגסים ושל מילון, זה לא מה שהביאור הלכה דיבר בזמנו שהיו רגילים לאוכל את זה, הם אף אחד לא אוכל את זה, מקסימום בולעים את זה ביחד עם הפרי, ולכן זה נחשב מוקצה. איך נוציא את זה מהפה? תכף נדבר. אבל גרעיני אבטיח זה לא מוקצה, כי גרעיני אבטיח לפעמים נאכלים עם האבטיח, ואפילו הם מורים להכינה בפני עצמם. אנחנו לא כל כך מכירים אבטיח עם גרעינים היום, אבל לפעמים שיוצא אבטיח עם גרעינים, אנחנו רואים ומרגישים שאוכלים את זה ביחד, לא בולעים את זה ביחד, אלא אוכלים את זה ביחד. אז לכן זה לא נחשב מוקצה. אותו דבר למשל, הקליפה הלבנה של גבי התפוז. אף אחד לא אוכל את זה. לפעמים זה, אם התפוס ביחד, אז זה נאכל ביחד, אבל אף אחד לא, גם לא עושים את זה ביחד. זה נבלע עם התפוס, אבל זה לא משהו שהוא נאכל בפני עצמו, זה לא משהו שהוא לאכילה בפני עצמו. כן, אם אנחנו נראה בן אדם שלוקח את הלבן, את הקליפה הלבנה של התפוס ואוכל אותה בפני עצמו, זה משונה, זה חריג. ולכן זה נחשב מוקצה. כשזה לבד, כמובן. קליפות של תפוחים ושל אגסים, לפעמים מקלפים תפוח ואגס, זה לא מוקצה. למה? כי זה ראוי לאכילה בפני עצמם, זה לא חריג, זה לא משונה. יש לזה מתיקות כמו הטעם של הפרי. אבל קליפות של מלפפונים ושל גזר, הם כן נקראים מוקצים, למה? כי מחמת המרירות שלהם, אין עליהם שום אוכל, מי שאוכל את זה לבד נחשב לחריג ומשונה, אף על פי שאם הפרי זה נאכל לכתחילה, אבל בקליפתם לא נאכל מחמת גריעותם, אפילו למיעוט בני אדם, ולכן זה נחשב מוקצה. מתי גרעינים לא נחשב מוקצה? אם יש מעט אוכל עליהם, כמו גרעין של זית עם קצת זית, גרעין של אפרסק עם קצת אפרסק, עצמות עם מעט בשר, זה לא מוקצה, למה? כי זה ראוי לאכילה. למי זה ראוי לאכילה? אף אדם לא יסכים לאכול זית שיש עליו, גרעין של זית עם קצת זית, שזה היה בפה של מישהו, אבל לאותו זה שאכל, לאותו זה שאכל בתחילה, זה ראוי לאכילה שוב, ולכן זה לא מוקצה. אבל אם נשאר עליהם רק מעט שבמעט, שזה מאוד חריג לחזור ולהכניס לפה, לפעמים אתה מוציא את הגרעין של הפרסק, ויש עליו כמו מין שערה כזאת קטנה או משהו, או אפילו משהו קצת יותר, זה חריג, אף אחד לא יכניס שוב פעם את הגרעין של הפרסק או של הזית לפה שוב, בשביל אותו מעט שבמעט, זה נחשב מוקצה. או אם אותם גרעינים ועצמות שיש עליהם מעט מבשר הפרי, נתערבו בגרעינים ועצמות של אחרים, אז אף אחד כבר לא יאכל את זה, כן? אז זה גם נחשב מוקצה, כי זה כבר לא ראוי לאכילה. והוא הדין, קליפות של גרעינים, או קליפות של פיסטוקי בלוחים. כל זמן שזה בפה, זה בסדר גמור, זה לא מוקצה. כי הרגילות למצוץ את זה בתוך הפה. אבל אחר שהוא הוציא את זה מהפה, זה מוקצה. אף על פי שהם מלוחים, וראוי למוצצה מחמת מליחותם, אבל מכיוון שאין רגילות לעשות כן, זה מוקצה. אבל אם בבית הזה רגילים בזה לפעמים, יש כאלה שרגילים אחרי שהוציאו את הגרעין של הפיסטוק, או את הקליפה של הפיסטוק, או את הקליפה של הגרעין, זה מולו, אנחנו מוצצים את זה. אז אם ככה רגילים בבית הזה, זה לא מוקצה, אבל זה לא יכול להתיר לנו מבתים אחרים, כי מבתים אחרים אף אחד לא ייקח מהבית הזה, כן? ומי שמקל בכל אופן, יש לו מה שיסמוך, כי סוף סוף, לא פקע מזה שם אוכל, כי יש בעולם כאלה שאוכלים את זה. אבל לכתחילה, אם בבית הזה לא אוכלים, אז צריך לחשיב את זה כמוקצה. אדם שאוכל פרי בשבת ונשאר לו גרעין בפה. שאמרנו מקודם שהגרעין הוא נחשב מוקצה. שוב פעם, לא גרעין של, שיש לו מליחות, כי אז מוצצים אותו כשהוא בפה. כשהוא יצא מהפה, שגרעין לא, לא, לא של דברים מלוכים, גרעין של תמר, גרעין של זית, של הפרסק, גרעין של, כמו שדיברנו מקודם, תפוחים, אגסים, תפוזים, ענבים, הגרעינים האלה הם מוקצה כפי שאמרנו. עכשיו יש לו בפה גרעינים שנשארו לו מהפרי. האם הוא יכול להוציא את זה ביד או שצריך לזורקם בלשונו? לדעת רוב הפוסקים אסור להוציא ביד, זה טלטול מוקצה. אלא יזרקנו בלשונו. ואם הוא ליד בני אדם, אז זה לא יפה לעשות כזה דבר, זה כבוד הבריות, אז מותר להוציא ביד, לתוך היד, והוא יחשי להמשיך לטלטל אותה להשפעה. אם הוא יכול לזרוק במקום באופן שהוא לא ממעיס אחרים, כך יעשה. אם לא ימשיך להשפעה. אבל זה הכל דווקא גרעין גדול, גרעין של תמר, גרעין של זיף, גרעין של זית. שם אנחנו אומרים שאם הוא לא בחברת בני אדם, שיזרקנו בלשונו. כי זה מוקצה. אבל אם זה גרעין קטן, כגון גרעין של קלמנטינה, או גרעין של ענב, או גרעין החמניות, גם באופן שהם לא מלוכים, רשאי להוציאם בידו בכל אופן. מדוע? מכיוון שזה נחשב שהוא עוסק בניקוי הפה, כמו שהחזון איש כותב, בסימן ממזיין, סיף קטן תדווה וחף א', שלהוציא זבוב מתוך משקה, בלי בעיה של בורר, זה לא נחשב מוקצה, למה? כי זה נקרא עוסק בתיקון המשקה. וכמו שאם יש אבק על כיסא, זה לא נחשב שאני מטלטל אבק, כי שם הפעולה זה תיקוי הכיסא. גם פה שם הפעולה זה לנקות את הפה משאריות כאלה ואחרות. אבל אם זה גרעין גדול, אז בכזה מצב לא נוכל להקל. כי בגרעין גדול, אי אפשר לומר שהוא מתבטא לפה, יש לו משמעות בפני עצמו. אבל גרעין קטן אפשר להקל. ואחרי שהוא הוציא את זה בידו, הוא רשאי לטלטל להשפעה, כי זה בא לידו ביתר, ואם הוא יכול לזרוק במקומו בלי להמיס אחרים, כך יעשה. אבל זה הכל דווקא כשהוא מוציא את הגרעין מהפה, אבל אם אדם אוכל פרי ונשאר גרעין בידו, חל תמר והגרעין נשאר בידו. בכזה מצב, ודאי שמותר לו לכתחילה להוליך אותו לפח איפה שהוא רוצה לזרוק, כיוון שפה זה בא לדול ביתר. זה לא כמו הדוגמאות הקודמות שאמרנו שזה היה מוקצה, רק התירו לך להוציא מהפה או משום כבוד הבריאות או משום שזה גרעין מאוד קטן, אז זה איסור שהתירו לך אותו. וזה אנחנו אומרים לכתחילה להשליך מיד, לא יכול להשליך מיד, ילך לפח. אבל פה שזה לא איסור שהתירו לי אותו, אלא זה היתר שנהפך בידי לאיסור, בכזה מצב אפשר להקל לכתחילה, מכיוון שזה המשך של הטלטול הקודם, שהיה ביתר גמור ולא באיסור שהותר, אז לכן אפשר להקל לכתחילה, כפי שכותב המשנה ברורה בהלכות יום טוב, בסימן תף קובב, סעיף קטן חף זיין, שבהפרשת חלה ביום טוב, אם אדם הרים את הבצק, שהוא לא מוקצה, ואמר הרי זה חלה, יכול להמשיך להיכן שהוא רוצה לשים את זה, ולא צריך להשליחו מידו מיד. מדוע? אומר רב שלום זמן אוימבך, זה גם לדעת הגרה, שהגרה תמיד סובר שצריך להשליך מיד. פה זה שונה, מדוע? מכיוון שזה היתר שנפח בידי לאיסור, לכן זה הרבה יותר טוב מאיסור שהתירו לי אותו. אז ממילא צריך להתבונן תמיד בדברים הללו, ולראות שלא כל פעם שהתירו, התירו עד הסוף. אלא כפי שאמרנו, באופן כללי, גרעידי הפירות יש להם די של מוקצה, סתם להרים אותם ביד מהשולחן אסור, להוציא אותם מהפה, בדרך כלל, כיוון שאתה נמצא בחברת אנשים, זה מותר. אם אתה יכול להשליך אותם מידך, מיד, מידך, מיד, אז כך תעשה. אם לא, אתה יכול ללכת לפח, אבל אם אכלת פרי ונשאר ביד הגרעין, זה מותר לך תחילה להוליך אותו לכאן שהוא חפץ, או אם אדם אכל ארטיק ונשאר בידו העטיפה שהיא מוקצה, יכול לך תחילה ללכת לפח, אבל לא להעביר מאדם לחברו. להעביר מיד ליד הוא יכול, או להעביר מאדם לחברו. אלו עם עקרי הדברים ששייכים לעניין גרעינים ועצמות וקליפות בשבת, האם הם נחשבים מוקצה וכיצד צריך לטלטלם. עד כאן הקדמתנו להיום, 03-5093-93, 03-500-9393, אלו מספר הטלפונים שלנו כאן באולפן לשותכם המאזינים. פסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים מכירים, בבקשה מכל מאזין לשאול שאלה אחת בלבד, להשתדל שהשאלה תהיה מעשית, עניינת כמה שניתן, כדי שנוכל להפיק את מרב התועלת לכלל המאזינים, בסייעתא דשמיא. שלום למאזין הראשון.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב בהלכות בישול, אוכל שבושל לפני שבת על גבי קירה עם אינדוקציה, האם מותר בשבת להניחו על הפלטה בתנאי חזרה, או שזה דומה לספק של הפרי מגזים לגבי חמץ טבריה וכדומה, חלק ראשון של השאלה. החלק השני של השאלה, האם מותר להשרות סלמון חי בלימון, בחומץ, בשמן זית כ-10 דקות בשבת, או שזה כיבוש, שזה אסור.
לגבי החלק הראשון של השאלה, מותר לכתחילה השאלה הייתה עוד פעם על מה? ב?
אוכל שבושל בקיריים אינדוקציה, כן, לפני אינדוקציה, שבת?
כן. כן, כן, כן. מותר לכתחילה לחמם בשבת אוכל שבושל בקיריים אינדוקציה. זה לא דומה לפרימי, אף על פי שקיריים אינדוקציה זה עובד על גלים אלקטרומגנטיים, ופלטה זה חום של אש גמור, של חוט לאט, וזה לא דומה בכלל לפרי מגדים. הפרי מגדים דיבר על אדם שבישל בתולדת חמה, והוא רוצה בשבת לחמם את זה על תולדת האש, באופן שניסו חזרה, אז הפרי מגדים מסתפק, הוא אומר כי זה שני סוגי בישולים, אז יכול להיות שהחימום של האש, הוא נותן איזו תוספת משמעותית על החימום של התולדת חמה. ולפי זה, כתב מרן הרב עובדיה זצ"ל בהלכות עולם, שיש אותו דבר להסתפק, אם אדם בישל במיקרוגל, והוא רוצה אחר כך לבשל, לחמם את זה על הפלטה, אז הוא מסתפק אם זה מותר. אז אני אומר, גם במיקרוגל יש הרבה מקום לדון שזה לא דומה לפרי מגדים, כיוון שכל אחד יכול להבין ולראות שאוכל שהתחמם, שאוכל שבושל בחמה ואוכל שבושל בעד, זה שני סוגי דברים. אבל גם אם נקבל את הספק שגם במיקרוגל יש את הספק הזה, אבל באינדוקציה לא. כי באינדוקציה, נכון שזה עובד על גלים אלקטרומגנטיים, אבל זה עובד בצורה כל כך חזקה, שזה אין שום הבדל בטעם בין דבר שבושל באש או דבר שבושל באינדוקציה. זאת אומרת, אם אני מביא לבן אדם בשר או אורז או כל דבר אחר או תפוח אדמה שבושל באש גמורה או באינדוקציה, הוא לא מרגיש שום הבדל בטעם ביניהם, ולכן הדבר הזה מותר לכתחילה, אין בזה שום שינוי בטעם.
שר כוח. והאם מותר להשרות סלמון חי בלימון בחומץ כ-10 דקות ואחרי זה לאכול?
המשנה ברורה דן בשאלה הזאת בסימן שין חף א' בסעיף קטן חף א', והוא כותב שדג חי אסור למולכו בשבת כדי שלא יסריח, ואפילו רוצה למולכו, אומר המשנה ברורה, כדי לאוכלו אחר מליחתו חי, אסור, אף על פי שאין עיבוד באוכלים מדאורייתא, אבל זה נראה כמעבד, זה לא נראה ככובש כמו בסימן שין חף א' סעיף ג', כי אין דרך לכבוש, אבל זה נראה כמעבד. זה נראה כמעבד, לא מעבד דאורייתא כי זה אוכל, זה נראה כמעבד כי סוף סוף זה מכשיר ומתקן אותו, ולכן הדבר הזה אסור. סתם להדיח אותו מותר, אבל לשרות אותו במלח ולימון, זה נראה כמעבד וזה אסור.
ואם נעשה את הפתרונות של שין חפה לאף שמן זי, דבר שמחלי שיהיה מותר, או שיהיה...
פה אצלנו נשים לב שזה לא דומה לכובש, אלא זה דומה למעבד. ולכן המשנה ברורה כותב שאף על פי שאין עיבוד באוכלים, מכל מקום זה נראה כעיבוד. זאת אומרת, אם היית שם את זה רק בלימון, אז זה נכון, זה לא נראה כעיבוד. אבל ברגע שאתה שם את זה עם מלח, וזה מכשיר אותו ומתקן אותו, קשה להקל עם ההוראה של השמן שמצאנו בדומה לכובש. ברוך תהיה, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רב, ערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול את הרב, כסף שנמצא בקרן פנסיה, בקרן השתלמות, דברים כאלה, ויש בזה גם מסלול של הלכה, או מסלול של שהוא לא הלכה, מבחינת מסלולים שהם לא הלכה, אז הם יותר רווחיים, זה יכול להגיע כאילו לרווח שהוא... אפילו כמעט פי שתיים מהמסלול הרגיל. השאלה אם יש בזה חיוב גמור, כאילו נשים את זה במסלול של הלכה או ש...
כן. יש חיוב גמור, כיוון שמסלולים שהם לא מפוקחים, יכול להיות שהכסף שלך מושקע במקומות של חילול שבת, יכול להיות שהכסף שלך מושקע במקומות של סחר בחמץ בפסח, סבירות גבוהה שהכסף שלך מושקע בריביות במקומות שאין את הריסקה, ולכן אם אדם לא יכול לעקוב אחר כל הקרנות שלו, אחר כל פעולה ופעולה, וקשה מאוד לעקוב, ברוך השם שיש היום מסלולי הלכה, אין להשתמש במסלולים שהם לא קשרים להלכה, שאין להם פיקוח הלכתי.
וגם אם יש בזה מניעת רווח, כאילו.
גם אם יש בזה מניעת רווח, אף על פי כן לא נוכל להקל בדבר, כי כפי שאמרתי, אתה אחראי בדרך כזו או אחרת לכל מיני איסורים. נכון שאפשר להגיד שזה לא, שאין לי החלטה על הכסף, זה נקרא בעלות מוגבלת, ובעלות מוגבלת יכול להיות שאין בעיה של בעלי ראי ובעלי מצא, אבל בשרוע התוכתונם בסך הכל אתה מסייע פה בצורה עקיפה לאיסורים דאורייתא, ולכן לא נוכל להקל בדבר. צריך להקפיד כל מי שיש לו קרנות או כל מיני השקעות לעשות את זה במסלול כשר הלכתי, ותדע לך שהיום אך שורדר זה לא מה שהיה פעם, שהיה מסלול אחד או שתיים, יש הרבה מסלולים והרבה מסלולים מצוינים וטובים, רק צריך לדעת מי להתייעץ, צריך לדעת מי להתייעץ, ושמים אותך במסלול הטוב ביותר. ולא לשכוח דבר הכי פשוט, שברכת השם היא תעשיר, כן? לא המעשה שלנו מעשיר, אלא ברכת השם היא תעשיר. אז אם אנחנו מרצים את השם, אז ודאי ששייך ברכת השם מתעשיר, גם כשלא רואים את זה מיד.
בעזרת השם, טוב, יישר כוח, תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רב. שלום.
כן, שלום וברכה, בבקשה.
כן, שלום וברכה. רציתי לשאול את הרב שאלה לגבי מעשרות, ומסתף לזה לגבי דיני כמו נדרים. יש לי הוראות קבע שהיה לי לכל מיני, עדיין יש, לכל מיני מסתות של ישיבות וכדומה, או לעניים. ורציתי לעשות מה שנקרא ארגון מחדש לכל החלוקה של המעשרות הזאת, חלק לבטל, חלק להוריד את הסכום. השאלה שלי, בשעה שחתמתי, אני לא זוכר אם אמרתי בלי נדר, או מה חשבתי, אם זה לזמן מוגבל, כבר יותר מ-10 שנים ששורת קבע מסוימת. השאלה אם מותר להוריד את זה ככה, או שצריך לעשות איזה התרת נדרים, או משהו כזה?
אם אמרת בלי נדר, זה בסדר. אם לא אמרת בלי נדר, זה כמו נדרי מצווה. אז לא רק שאסוך להפסיק את זה, גם להתיר את זה, זה לא דבר פשוט. כי להתיר נדרי מצווה זה רק בדוח הגדול. ברגע שנתת בלי הגבלת זמן, ולא אמרת בלי נדר, והתרגלת לתת, אז לפי הכללים זה כמו נדר מצווה. נדר מצווה לכתחילה לא מתירים אותו. אלא אם כן, אותו מקום שאתה נותן, התגלה לך פתאום כמקום לא אמין, שמשלשלים הרבה כסף מכיסם לכיסם, הרבה כסף מה שאתה נותן לכיסם, אז אתה יכול להעביר את זה למקום אחר. לא לבטל, להעביר למקום אחר. אבל... אם הכל תקין ואתה רק פתאום בא לך להעביר למקום אחר, זה דבר שאם זה לא ממש דוח הגדול, לא נקל בו. אם זה דוח הגדול, אז צריך לעשות התרה גם על זה.
השאלה שלי, כי אני אומר, כאילו, סברה פשוטה, כשחתמתי, בוודאי שלא התכוונתי, יד לא ידע, אז כמובן שכל אחד חותם, זה זמן מסוים. לא חשבתי שאני אעשה לעולם.
לא חשבת שאתה עושה לעולם, אבל מצד שני, כבר התרגלת בדבר הזה, זה הפך להיות כמו נדר של מצווה. אז לכן אמרתי שבשעת הדחק אפשר להקל.
מה זה נקרא שעת הדחק? אם נצא דוגמה לקחת חלק מזה לצורך נשואי הילדים. חלק מזה. זה נקרא שעת הדחק?
אם מצבך קשה וזה מה שאתה צריך לעשות, אז כן. אם מצבך קשה וזה מה שצריך לעשות, אז כן. זה נקרא כמו שעת הדחק. צריך לעשות התרה על זה, כן. צריך לעשות התרה. שלושה אנשים, אחד שמבין פתח וחרטה, לעשות התרה על זה, כן.
זה שייך גם אם אני אשאיר את ההוראת קבע, רק מפחית את הסכום?
כן, זה אותו דבר. אם אתה מבטל או מפחית, בסך הכל אתה בעצם יורד מהנדר. נדרת, נגיד, לתת כמו 100 שקלים כל חודש, ועכשיו אתה נותן פחות. נכון שזה יותר קל, נכון שזה יותר קל מממש נדר, נכון שזה יותר קל מממש נדר, כי זה לא נדר שהוא עשה בפה, אלא זה כמו מעשה טוב שהורגל בו, אבל כיוון שהמעשה טוב שהורגל בו זה מעשה טוב של צדקה, לכן יותר קשה בדבר להקל, אבל אם זה כמו שאמרנו, לצורך הכרחי, אתה יכול להקל באתרה.
שאלה קטנה, אבל בנושא הזה, השאלה לכאורה אני שואל, כשאדם התחיל לתת צדקה, הוא עדיין לא משך לתת את הצדקה הזאת, רק לא למוסד הזה, אלא למוסד הזה.
אז בפוסקים כתוב, והבאתי את זה, אם אתה רוצה להסתכל בהרחבה, בהליכות מועד פורים, בדיני מתנות לאביונים, שם תסתכל, כתבתי את זה בעריכות, הפוסקים מבואר שאם אדם, למשל, נדר כסף לתת לעני פלוני, או נדר כסף לתת לישיבה פלונית, ועכשיו הוא פשוט רוצה להעביר את הסכום מעני א' לעני ב', מישיבה א' לישיבה ב', הוא לא רשאי. אף על פי שבעצם הוא ממשיך לתת את אותו סכום. זה מחלוקת בראשונים, זה מחלוקת גם באחרונים. הבאתי שם את הקצות החושן שפלפל בדבר הזה ומסיק לכאן ולכאן. הבאתי את כל הצדדים, ולכן מסקנת ההלכה של חתחילה לא עושים את זה, אבל כשיש צורך הכרחי, אפשר לעשות.
יישר כוח הרב, תודה רבה.
ואם אתה לא מבטל, ואתה רק מעביר למקום אחר, טוב, לכתחילה גם לעשות אתרה, אבל בשעת הדחק אפילו בלי אתרה אפשר להקיע, אבל לכתחילה גם לעשות אתרה, גם בזה, כמו שאמרנו, כן. בסדר, ברור?
תודה רבה.
ברוך תהיה.
תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום לרב, אומר הזב סלמי ינורדו, מנובדו גדר מזעזע, שאדם בשעת לחץ, הוא יכול להרוג את חזור על חבילת קש בלי לימוד מוסר, שמזכנו.
שנזכה להיות תמיד טובים ורוצים לפני השם, ולהתייחס בצורה מכובדת לכל אדם ואדם באשר הוא. לא משנה אם זה אדם פשוט, עוד יותר פשוט, או יותר מכובד, לחייך לכולם, להעיר פנים לכולם, לדבר בכבוד לכולם, כי זה כל האדם.
אמן. כן. אני שואל, הרבה נוהגים, לצערי הרב, ככה אני רואה, זכויות שמורות, ומצלמים, אומרים, מה זה שטויות זכויות שמורות? הרב יבהר קצת העניין, אם מותר לצלם לכיתה שלו, לא לכיתה שלו.
תראה, באופן כללי, הנושא של זכויות יוצרים הוא נושא מאוד נרחב וגדול. מתי חל זכויות יוצרים, אותה לא חל, האם בכלל שייך בדבר זכויות יוצרים, האם יש כזה דבר בעלות של זכויות יוצרים וכו'. באופן כללי, צריך לדעת שאם מדובר בספר שיש לרב או למורה או למורה, ורוצים לצלם איזה עמוד אחד או שתיים לילדים, זה בסדר, זה, אף אחד לא מקפיד על זה, אף אחד לא מצפה ש-40 ילדים יקנו 40 ספרים בשביל איזה עמוד אחד או שתיים. אבל אם קנו ספר אחד, ואת הספר הזה מצלמים את כולו 40 פעמים, אז זה באמת בעיה הלכתית של זכויות יוצרים. זה לא כמו דבר שנמצא נגיש באינטרנט לכולם, שזה כמו זוטו של ים, אלא זה לא ככה, זה לא נמצא נגיש לכולם, זה רק בחנויות קונים את זה. אז אם זה כפי שאמרתי, עמוד אחד או שתיים לצלם, זה בסדר, אבל לצלם כמות, את כל הספר לכל הילדים, אז זה ודאי שיש בזה בעיה הלכתית של זכות יוצרים. שוב פעם, זה מחלוקת בפוסקים, אבל בוודאי שלכתחילה צריך להחמיר בדבר הזה, ואם באמת רוצים להשתמש בכל הספר, אז לקנות לכולם את הספר, ולא לצלם את הספר לכל הילדים וכו'.
עוד דבר כדי רב, המצע רטובה של הרב משה מוצי, שזה מתעלה, זה סברה של הרב, או שזה כתוב בפוסקים?
לא, זה סברה שלי.
טוב, השם מברך את הרב.
ברוך תהיה.
כל טוב הרב, כל טוב.
שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב, שלום.
ערב מצוין.
רציתי לשאול...
אם אפשר להגביע את הכל בבקשה, נודה לך.
לאלו שמתירים דוד שמש בשבת ואין חשש של בישול, אפשר גם לכוון שעון שבת לבוילר, כדי שכמובן לקלח תינוק?
לכוון שעון שבת לבוילר זה הרבה יותר חמור, כיוון שמה שאין בישול זה דווקא בדוד שמש. שהמים הוחמו מחמת הולדת חמה, המים שנכנסים לדוד כנגד המים שיוצאים מתבשלים בתולדת חמה, זה דרבנן, כמובן בשינו את חצי וג' פסיקרי שדולון לך בדרבנן, על זה מסתמכים. ולדעת עוסרים, גם פסיקרי שבדרבנן אסור דולון לך לרק במקום צער. מה שאין כן בבוילר, המים הוחמו מחמת תולדת האור. זה גופי חימום. ברגע שיוצאים מים חמים, נכנסים מים קרים, מתבשלים בתולדת האור, אז זה כבר פסיקרי שבדאורייתא. פסיקרי שדולון לך בדאורייתא, פסק השולחן ערוך בסימן שינקף סעיף י"ח שאסור. אלא אם כן מדובר בילדים קטנים שיש הכרח לקלח אותם, כגון שטינפו בשבת ואי אפשר לנגב וכדומה. כזה מצב, אנחנו מקילים לפתוח את הברז בשינוי, אבל לא באופן גורף, באופן כללי. מה פתאום? בשום פנים ואופן.
אני מסתכל לפתוח את הברז בשינוי, זה פסיק השדאורייתא.
פסיקרי שדלא ניחלה בדאורייתא יורד לדרבנן, וברגע שאתה פותח בשינוי זה נקרא דרבנן בשינוי לצורך תינוק מותר שינקפחי ציף יוזאי. מה? לא נוח לך שיכנסו מים קרים לדוד שם לבוילר, כי זה מקרר את המים החמים שבבוילר. אתה היית מעדיף שרק ייצאו חמים ולא ייכנסו קרים, כי זה רק מקרר לך את המים את המים החמים שבבוילר, לכן זה נקרא לא ניחלה, כלפי המים הקרים שנכנסים לבוילר.
אז הרב אומר רק לעשות את זה בשינוי, לפתוח את הברז?
אמרתי רק באופן שמדובר בלקלח ילד קטן שטינף, שזה הכרחי בדווקא לשבת, ולא סתם פינוקים, ולפתוח את הברז בשינוי עם המרפק.
עם המרפק. עכשיו, אם הרב המים ירדו מייצול את בו, זאת אומרת, נוגמה חילתי זה בלילה, בבוקר כבר המים לא יצול את בו. אבל פושרים נעימים, זה משנה, אפשר גם גדול, או שזה רק לקטן?
זה מאוד קשה להקל בדבר הזה, כיוון שמה שאתה מקבל את המים החמים למטה, שהם פושרים, יכול להיות שבדוד למעלה הם הרבה יותר חמים. זאת אומרת, אם ניקח את הדוד, בחלק התחתון שלו הוא פחות חם מהחלק העליון שלו. אז לכן, קשה מאוד להקל בדבר הזה, אלא אם כן זה ממש פושר, אבל זה כבר לא מים שמתקלחים איתם. אם זה פושר חם, מאוד קשה להקל בדבר הזה. דרך אגב, לכוון שעון שבת שידליק את הבוילר, זה בלי קשר למה שדיברנו מקודם, לכוון שעון שבת להדליק את הבוילר, זה לא לכתחילה, כי יש בזה עניין של זילותה, ולדעת החזון איש גם זה נקרא נטילה לכתחילה, בסימן המתחת בעוד בית, דלת.
עכשיו הרב, אם הברז של המים הקרים הוא מגולה, אז אוטומטית בקיץ אני מדבר, הוא מתחמם. אז יש לך 5 דקות שפותחים את המים הקרים, יוצא מים חמים רגיל. מה המים הקרים?
אין בזה בעיה של בישול. בעיה של בישול אין בזה, אבל יש... אבל יש בזה בעיה של להתרחץ במים חמים, כן.
אבל אי אפשר, יש לי מים קרים. אני פותח את הברז למים הקרים.
תחכה 2 דקות, וכל המים החמים יצאו, ואז תתקלח במים קרים. בינתיים זה מים חמים, אסור להתרחץ במים שמיים.
זה לא שייך להגיד את זה.
זה לא שייך להגיד את זה, זה לא יכול. אתה מוציא מים חמים ואתה מתקלח במים חמים. תחכה 2 דקות שילך לאיבוד.
אני פותח את המים הקרים, יוצא מים חמים.
זה לא מעניין את חזל איזה ברז אתה פותח, מעניין את חזל באיזה מים אתה משתמש. אתה עכשיו מתקלח במים חמים. מים חמים חזל גזרו שאסור, אלא אם כן. אדם מצטער שיזיע כולו בקיץ וכו'. אבל בעיקרון, זה גזרת חזל. צריך להמתין עד שהמים ירדו לפחות לפחות מפושרים. ברוך תהיה, זה אנחנו מצינו הרבה שאלות ויש לנו עוד מאזינים השבוע הבא בעזרת השם, בסדר? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין.
הלו, אך שומע אותי?
כן, בבקשה.
ערב טוב. יישר כוח על הכל. השאלה שלי כזאת, חברת אשראי, אתה צריך לתת לי זיכוי על עסקה שלא נעשתה, כי הכחשתי את העסקה. זאת אומרת, זו עסקה מוכחשת, והיה מגיע לי זיכוי, זיכותי פעמיים. אני פניתי להם 3-4 פעמים שזיכותי פעמיים, וכחשתי להם שיקחו את זה חזרה, הם כל פעם אומרים שהם יקחו, בלמעשה הם לא לוקחים. מה אני צריך לעשות?
אין לך אפשרות להפקיד את הכסף לחברת האשראי?
לא. אין את חשבון בנק שאני יכול להעביר את זה. ניסיתי למצוא אולי שזה חשבון בנק להעביר להם את זה חזרה. אין כתובה. אבל כמה פעמים ניסיתי והם פשוט לא לוקחים את זה.
אז מה שאתה צריך לעשות, לפנות אליהם ולהגיד להם, חברים יקרים, התראה האחרונה, אני לא מתקשר לכם יותר. לקחתם? לקחתם. לא לקחתם שלי. זהו.
אבל לא יש סמכות הפקידה היא לא בעלים, היא לא...
זה לא קשור להפקידה, הבעלים שם אנשים שיהיו אחראים על כל הדברים הללו. הבעלים של חברת האשראי שם אנשים שיהיו אחראים על הדברים הללו. אתה אומר להם, תקשיבו, זה לא מחובתי לרדוף אחריכם. יש פה כסף, תקחו אותו. מה אתם רוצים שאני אעשה? לא לקחתם, ויתרתם.
בזה יש מקום ויתרו. זה גם מקיאות לחלוטין, זה אפשר לקדם לחלוטין.
אין לך הרבה אפשרויות.
נכון, אני
מתי שירצו שיקחו את זה, יש פה... אני עכשיו, יש לי, מצאתי חפץ, בסדר? מצאתי חפץ, אני מתקשר לבן אדם, אני אומר, שמע, החפץ שלך, בוא תיקח אותו. עוד פעם, בוא תיקח, אני לא צריך לעשות לתל אביב להביא לך את החפץ. בוא ירושלים, בוא תיקח את החפץ שלך, הוא נמצא פה. הוא לא בא, מה אני יכול לעשות? אני פטור מהשבת עבדה. יש פה עבדה, אתה פטור מהשבת עבדה, כיוון שאתה אמרת להם כמה וכמה פעמים, מתי שירצו שיקחו. אתה יכול להשתמש, כי תמיד אם ירצו, הרי לא מדובר כאן ב-80,000 שקל, מדובר כאן נגיד ב-1,000, 2,000, 5,000 שקל, תמיד שירצו יוכלו לקחת את זה. זה בגדר שהכסף שייך להם, ואתה מנסה לעשות את השבת עבדה, ואתה לא מצליח. אתה אומר להם, חברים, הכסף שלכם נמצא פה, תיקחו אותו מתי שאתם רוצים. מתי שהם ירצו, שיקחו אותו, ואם לא לוקחים אותו, אז או שזה כסף שנמצא אצלך, שהוא מחויב בשבת עבדה, ואתה לא צריך לעשות את השבת עבדה, כי עשית את כל מה שצריך לעשות. או שנדון את זה כמו עבדה מדעת, שעבדה מדעת פטור מלהשיב ולדעת חלק מהפסקים, מותר אפילו להשתמש, מחלוקת מרן והרמה בסימן רסמך בראש של משפט, כן?
תודה רבה,
רק של
כוח גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וערב טוב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול איזה בירור לגבי קודם כל שאלה אחת, שאלו את הרב שבוע שעבר, ואחר אני חושב את השאלה שלי. שאלו את הרב שבוע שעבר לגבי ריחה נזעה, לגבי כיסוי בצק וכיסוי רגיל. רב אמר, ברב ענה לו, שלגבי...
אם אפשר להגביה את הכל בבקשה.
אמרתי ששאלו את הרב שבוע שעבר...
כן, לגבי ריחה וזעה, כן, ועניתי שמה. כן.
שרב ענה... כאילו שאם יש כיסוי, הוא דיבר גם על כיסוי רגיל, וגם כיסוי שמפוסה בצק, כמו ברויקס נגיד שמפוסה על זה בצק. אז ההבנה שברך זה לא עובר, אבל בזה אם יש כיסוי זה כן עובר. רציתי לשאול, הרב דיבר על דווקא כיסוי בצק או גם כיסוי רגיל?
כיסוי רגיל שיש לנו בתנור, אמרתי שאם זה לא איסור ויתר, אז אפשר לדון שהכיסוי מועיל. אבל אם זה ממש איסור ויתר, כמו אוף וחלב, בזה לא נקל בכיסוי אפילו לא של בצק, אלא כיסוי ממש של נייר כסף וכדומה.
מה החשש, כבוד הרב?
כן,
לא,
החשש הוא שיש פה חשש איסור, שעל הצד שזה זהה, מה שמבואר ביורד דעה בצדיק זין בקוף אי, שרחה בכיסוי מועיל. שאם כל בעבר זה רחה, אז על ידי כיסוי אפשר להקל, אבל בזהה זה יותר קשה להקל, כי הזהה יש לה לחלוכית והיא נכנסת פנימה גם דרך הדפנות. הזהה יש לה לחלוכית והיא נכנסת פנימה גם דרך הדפנות. אז אם זה לא איסור ויתר, אלא כמו אוף ואורז, בשר ואורז, אז נוכל להקל, אפילו דגי ובשר נוכל להקל בדיעבד, אבל אם זה ממש איסור ויותר כמו בשר וחלב, זה ודאי שלא.
טוב, אז אני שואל, הרב, פשוט רוצה להבין, אם הרב יחמיר שזה עובר בכיסוי של בצק, או גם כיסוי הרמטי של סיר או דברים כאלה?
גם כיסוי הרמטי של סיר או של נייר כסף.
זה גם עובר.
בדבר של איסור ויתר, לא בדבר של היתר ויתר, כמו בשר ואורז, אלא כמו בשר וחלב.
עכשיו אני רוצה שאלה לגבי הוצאת ספר תורה, מי שעושה פתיחת האחד.
שבה, ש?
ב? פתיחת האחד.
כן.
אנחנו הספרדים נוהגים שמושיטים, נותנים למוליך, נותנים למוליך את הספר, ואחר סוגים את האחד. אף פעם בשעה שהוא נותן את הספר למוליך, הוא מפנה גם לספר תורה, הספרים אחרים שמונחים בתוך הארון. זה האשכנזים, ראיתי שהאשכנזים היום נתנו לי קיבוץ של הוצאת ספר תורה, אצל האשכנזים. ואז הוא אמר לי, תסגור בבקשה קודם כל את ה... אז לא תהיה, אל תפנה גם לספרים, תקודם תסגור את האחד, ואחר כך תביא את הספר לחזן שהוא מוליך.
אז אני רוצה לומר לך שגם אצל האשכנזים לא כולם נוהגים ככה. רובם לא נוהגים ככה, אלא נוהגים כמו הספרדים שנותנים את הספר למוליך ואחר כך סוגרים את ההיכל, ואין בזה ביזיון, כי אתה עוסק בכבוד התורה, זה לא שייך ביזיון, אתה עוסק בכבוד התורה.
אין פה גם את היתר שכאילו, שעצם זה נמצא למעלה מעשרה טפחים.
זה גם יתר, נכון? זה גם יתר, זה נוצר רשות אחרת, גם למעלה מעשרה טפחים. גם אתה עוסק בכבוד התורה, הספרדים ודאי שמקילים בזה, גם הספרדים הרבה מאוד מקילים בזה.
לא, טוב. אני לא מוכן בשום פעם לקחת את זה רק...
בסדר, אז אם ככה נוהגים, ככה צריך לעשות. ברוך תהיה.
שאלה...
צר לי, אבל שבוע הבא בעזרת השם, כי אנחנו לא נוכל לתת למאזין יותר משאלה, כי אחר כך זה יוצר איפה ואיפה, ובן אדם לחברו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב הרב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
שלום. קודם כל, לפני שאני שואל, אני רק רוצה לדעת אם שמעתי טוב את התשובה של הרב לפני כמה שבועות, לגבי משהו ממש קטן, לגבי יהודי שמוכר בתחנת דלק, והתחנת דלק פתוחה בשבת, אז הבנתי מהרב שאסור לקנות מהחנות, כי הכלי בלה איסור בשבת.
אם יש פה, אם יש פה מכונה שמכינה קפה, שמכינים את הקפה בשבת, אז יש פה בליעה, ולכתחילה אסור לקנות גם אחר השבת, כן. זה מחלוקת בפוסקים, זה מחלוקת בפוסקים. האם הכלים נאסרים או לא נאסרים? דעת המשנה ברורה כדעת הרשב"א לאסור, דעת מרן הרב עובדיה להקל.
אני רק רוצה לדעת אם הרב, המשנה ברורה כותב שזה הכל מה זה נאסר, זה רק לעצמו עולמית, כלפי הכלים. כיוון שהכלפי מי שהכין בשבילו, אבל אני כאילו לא קניתי בשבת, אני עכשיו בא ביום ראשון שני. כלפי זה, אולי כלפי, הכלים לא יעשו.
רק בכלי בלוע, מה זה משנה? הכלי בלוע, ואימן, אתה אוכל עם כלי בלוע.
נכון, אבל הוא מדגיש המשנה ברורה שזה נעשה רק בשביל מי שזה נעשה בשבילו.
המשנה ברורה מדגיש שזה אסור. המשנה ברורה כותב ככה: גם הקדרה שבישל בה בשבת אסורה לו לבשל בה, מפני שהיא בלועה מדבר האסור לו, ודווקא מבשל לבריא, אבל מי שמבשל לחולה מותר את הקדרה.
זהו, זה נעשה רק בשבילו, כי גם במזיד, אדם שבישל במזיד, השולחן הוא אומר, זה נעשה רק בשבילו למית. אבל בשבילי, שעליי, לא יתבשל בשבילי, עליי זה לא נעשה, אז כל שכן הבליעה עצמה שלא תעשר בשבילי.
נכון, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל אף על פי כן לא לקנות בכזה מקום, מכיוון שאתה מסייע בידי עוברה ורב, ומסייע בידי אנשים שבחללים שבת.
הבנתי.
אתה צודק בחשבון.
לגבי... תודה רבה. אבל לגבי אמירה לגוי, אז השולחן, המשנה ברורה ברש נון ג' לגבי פסיקרי שבגוי, הוא מחלק בין התנורים. הוא אומר שיש הבדלים, זה תנור שהדרך לבשל שם, אז אף על פי שמותר לו להדליק בשביל בית החורף, כי הכל חולים אצל הקור, אבל כיוון שזה הדרך לבשל, אז אסור כאילו להגיד לגוי להדליק את ה... את ה... הוא צריך כאילו, אסור לו לשים שם שירים.
כי זה לא נקרא אמירה לגוי בפסיקרי ש... זה נקרא אמירה לגוי לחמם, כיוון שהרגילות לחמם שם.
כן, אבל אם אין רגילות לחמם, אז מותר. עכשיו אני שואל, לפי זה, הקולה שאומרים לגבי אדם שנכבה אורות בשבת, הוא קורא לגוי שהדליק את המתג הראשי, בשביל, הוא אומר לו, בשביל הילדים הקטנים, אז לכאורה אומרים, אומרים שזה יהיה מותר. אני שואל, הרי לכאורה זה דומה לעושות תנור, שהדרך, הרי הגוי, בוא נגיד אם הגוי בכלל נמצא, עובד בבית, הוא יודע שיש גם פלטה, הוא יודע שיש הכל וצריכים את זה. הוא לא טיפש. אז כאילו הדרך הוא שמתי שהוא מדליק, אז נדלק גם הפלטה וגם האוראים, זה דומה או לא?
זה לא דומה, זה לא דומה, כיוון שאני הדגשתי לו שאני צריך פלטה. וזה לא מחייב נכון, באמצע אז... השבוע, זה לא מחייב באמצע השבוע, שאני מראים את המתג הראשי, הכל נדלק. אני לא צריך את האור בסלון, ואני לא צריך את האור במטבח, אני לא אדליק אותם.
נכון.
תנור בית החורף, זה נועד רק בשביל זה. אז אתה לא יכול להגיד לו, כי זה אמירה לגוי, לא בפסיק רש, אבל פה אני אומר לו מפורש. לא רק שאני אומר לו, תקשיב עד הסוף, תקשיב עד הסוף. אתה פספס את הפרט. זה לא רק שאני אומר לו להדליק עבור הקטנים, זה דבר אחד שצריך להיות. אני אומר לו עוד משהו, אני צריך לקטנים את הפלטה. אני צריך לקטנים את המחם.
אז בעצם... אני מדבר במקרה שאין פלטה, כאילו שיש פלטה, אבל אני לא צריך אותה לקטנים. רק את האור אני צריך לקטנים.
לא משנה, אז אור, זה לא משנה, תפוס את הרעיון. אוקיי, אור. אני אומר לו, אני צריך אור לילדים הקטנים. זאת אומרת, אני מבחינתי, מה שאתה מרים את המתג עכשיו, זה רק בשביל אור לילדים הקטנים. אני לא צריך פלטה ולא צריך מחם. באמצע השבוע הייתי מוציא את הפלטה ואת המחם. עכשיו בשבת, אני לא יכול להוציא. אז לכן זה נקרא פסיק רשם בגוי, כי הוא באמת מתכוון לעשות את מה שאני מבקש ממנו, להדליק אור לילדים הקטנים. זה לא כמו תנור שנועד כל מהותו לבישול. המתג מהותו להרים אפשרות הדלקה לכל הבית. לא כל פעם שאומרים את המתג, כל הבית נדלק. אני פעם רוצה את המטבח, ופעם את הסלון, ופעם את הפלטה, ופעם את המרחם, ופעם את המייבש. כל פעם זה משהו אחר.
זאת נאמרת גם מתי שהגוי גר איתנו בבית, שהוא יודע, הוא יודע, אנחנו רוצים לאכול גם את הדברים על הפלטה.
הגוי עושה על דעת מה שאתה מבקש ממנו. אם אני מבקש ממנו רק את האור לילדים, אז זה אמירה אל הגוי בפסיק רישה. כי אני ביקשתי ממנו רק לילדים.
אם אני אגיד לו,
אם אני יודע בוודאות, אם אני יודע בוודאות, נגיד הוא אומר לי בוודאות, לא, אני מדליק גם בשביל הפלטה, לא רק בשביל האור. זה לחנם, זה בעיה, אבל אם אני מדגיש לו, ואני אומר לו, תעשה מה שאני אומר לך, אז זה מותר, זה אמירה לגוי, פסיק רישה.
אז החילוק שבתנור זה יותר הדרך לבשל, כאילו יותר מה...
רק לבשל, כן.
רק, יופי, שר כוח גדול, תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, דבר ראשון רציתי להגיד תודה רבה לרב על הספרים המיוחדים, ממש על ההגדרות החדות שלא משאירות שום ספק בכל מקרה פרקטי.
תודה.
וגם על העלונים. דבר אחד, רציתי לעורר שכשנולד תינוק, אז התאריך העברי שקובעים בתעודת זהות, זה נקבע לפי השעה 12 בלילה, דהיינו כמו התאריך הלועזי.
לא, 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 זה לא נכון. לועזי לפי 12 בלילה, עברי לפי לילה בוקר, למה?
נכון, מהתורה זה ככה, אבל...
לא מהתורה זה ככה, גם בתעודת זהות זה ככה.
לא, בבתי חולים זה לא ככה. בבתי חולים הרב יכול לבדוק את זה, זה לא ככה, הם כותבים את התאריך העברי לפי 12 בלילה. יש לי חבר בכולל, נועד לו תאומות, אחת נולדה לפני 12, כתבו לו וו בחודש, אחת נולדה אחרי 12, כתבו לו זין בחודש. אמרתי, זה דבר שצריך לעורר את הציבור, שזה...
לא, זה, זה, זה הבית חולים, אבל כשאתה מגיש בקשה לתעודת זהות, כן, אתה ממלא מה שאתה צריך למלות.
כן, אבל הרבה לא שמים לב, אנשים חושבים שהתאריך הלועזי נקבע לפי...
אז צריך לשים לב שכששולחים את הבקשה לתעודת זהות, לשים לב, לכתוב לפי הלילה ולא לפי ה-12 בלילה, נכון? יפה מאוד.
כן, זה נכון, זה יכול לצאת מזה הרבה תקלות.
בוודאי, מה השאלה, פשוט.
סומכים על התעודת זהות, ואז יוצא שבעצם, לדוגמה, אם הוא נולד מוצאי יום כיפור, אז בעיקרון הוא יהיה פטור מלצום, כי זה נקרא שהוא נולד ביוד א'.
כן, כן, פשוט, פשוט, פשוט. הרבה תקלות יכולות לצאת מזה.
גם לכול הייתה שהוא יחשוב שכבר עשה בר מצווה, והוא עדיין חסר לו עוד יום. יצרפו אותו למניין, או כמו שבחורים אוהבים לעלות חזן, וחושבים שכבר הגיע התאריך.
כן, יפה, טוב שעוררת את זה. כל אדם שנולד לו בן או בת, שישים לב, שבבקשה של התעודת זהות, או אפילו בבית חולים כבר, להגיד שיכתבו לפי צאת הכוכבים, ולא לפי חצות לילה, בתאריך העברי. יפה, חזק וברוך, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב מצוין.
רציתי לשאול בעניין, לדוגמה, אכילת כבד, אחד שזה עונג שבת בשבילו, וגם כבד זה מחזק, ועוד, ומצד שני, האריזה למחמיר מאוד בעניין, שזה מזיק. יש גם עוד דוגמאות, נגיד גזיזת ציפורניים שלא כסדרן, אז אומרים מצד אחד שהאריזה היה מליג על זה, אבל יש שיטות שאומרים שיש על זה הרבה דברים חמורים.
כן, הרמה בסימן רסמך, כן.
כן. השאלה היא מה ההנהגה הנכונה בעניין, נגיד זה לגבי כבד, זה עונג שבת בשביל הבן אדם, מצד שני האריזה לא אומר שזה מזיק, אם יש לזה פתרון, מה?
תראה, מה שמבואר בגמרא... לא נאמר על מוח, לב וכבד, נאמר רק על מוח. הנושא של לב וכבד זה הוספה. אז לכן, מי שמקל באכילת כבד, מי שמקל באכילת כבד, בשבת בוודאי שיכול להקל ולעונג שבת, וזה בסדר גמור.
זהו, אני שואל, נכון שוודאי שאפשר להקל פה בעניין, אבל אני שואל מה מצד הסכנה, שאני רוצה לומר שזה...
אז מכיוון שיש הרבה גדולים וטובים שנהגו בזה, אפשר להקל ולסמוך עליהם. לגבי הציפורניים, בני אשכנז צריכים להקפיד, בני ספרד פחות. אפשר לרוץ את הציפורניים לפי הסדר ולצאת נכונות כולם.
כן, אני אומר גם...
צר לי, אבל הזמן נגמר לנו, הסתיים לנו הזמן.
לא יהיה לו את ההיזק בפועל?
לא יהיה לו את ההיזק. ברוך תהיה.
טוב,
שעה ראשונה הגיעה לסיומה, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה.
מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד